דון קיחוטה, מסעו של סרוונטס אל הרומן המודרני, זה שם ספרה החדש של רות פיין, שבו היא מנסה לפענח מה הפך את הרומן הזה של סרוונטס לחשוב, למשפיע, לכזה שעדיין קיים, ועדיין קוראים אותו. יותר מ-400 שנים עברו מאז התפרסם הרומן הזה, דון קיחוטה דה לה מנצ'ה, שנחשב לרומן המודרני הראשון, והוא עדיין רלוונטי, הוא עדיין כאן, עדיין מתייחסים אליו. עדיין יש לנו את הדימוי הזה, של להילחם בתחנות רוח.
שימושי מאוד.
הוא חי, זה מאוד נדיר בעיניי, אין הרבה ספרים כאלה שעדיין נכון. חיים. בספר החדש שרואה אור בהוצאת מאגנס, בספריית מורטון מנדל, ספרים משני עולם, מבקשת רות פיין להבין מה סוד ההצלחה שלו, מה קרה כאן, מה הוא עשה. רות פיין היא פרופסור בחוג ללימודי ספרד, פורטוגל ואמריקה הלטינית באוניברסיטה העברית, והיא נשיאת האגודה הבינלאומית של חוקרי סרוונטס. אגודה... איזה יופי זה.
לא, את יודעת שיש אגודה כזאת?
זה נפלא. מדהים. זה פשוט שמח אותי, אני לא יודעת למה. שלום פרופסור פיין.
שלום, שלום, מה שלומכם?
טוב, תודה רבה שבאת. אולי, אני חושבת שאולי נתחיל עם הרקע ההיסטורי. אם את יכולה למקם אותנו על ציר הזמן, מתי נכתב הרומן הזה ואל איזה עולם הוא יוצא? מה קורה אז בעולם?
הספר יצא בשתי חלקים, עם הפרש של 10 שנים ביניהם, 1605, החלק הראשון, ב-1615, החלק השני. אנחנו מדברים על תחילת המאה ה-17, ואנחנו מדברים על מה שמכונה תור הזהב הספרדי. זה התקופה שלאחר גילוי אמריקה, לאחר גירוש היהודים, במאה ה-17, תחילת המאה ה-17 גם יהיה גירוש צאצאי המוסלמים שחיו בספרד. תקופה מצד אחד של זוהר תרבותי רב, לכן תור הזהב, ומצד שני קנאות דתית, רצון לאחד את ספרד עם דת, תחת דת אחד, תחת שלטון אחד ותחת שפה אחת. אז אני מתייחסת לתקופה כתקופה מלאת פרדוקסים.
כן.
ולתוכה נכנס סרוונטס בעצם עם היצירה שלו.
מי הוא היה?
בדיוק, מי הוא היה בתוך המארג הזה?
אנחנו לא יודעים הרבה על סרוונטס. מה שהאמת זה גם משמעותי, כי כנראה הוא לא כל כך רצה שנדע. הוא נולד ב-1547, והוא כנראה לא שייך, אין לו ייחוס של הצולה. ייתכן, יש השערות שאולי הוא במוצא יהודי, אבל אין לנו את האקדח המעשן.
מבחינתנו, אחרי שקראתי את החלק בספר שלך שעוסק בזה, מבחינתי הוא שלנו, אני אימצתי אותו, לא יודע.
טוב מאוד.
למה אבל חושבים שאולי הוא יהודי?
יש הרבה סימנים. אחד מהם זה מה שמעתי מקודם, שאנחנו לא יודעים כמעט שום דבר על חייו. שני זה האבא והסבא היו עורכי דין וגם רופאים, וגם הוא באותה תקופה כדי להתקדם בחברה אתה צריך להביא תעודה שיש לך תואר אדם. מה זה אומר? שאין 4 דורות מאחורה לא טיפת דם יהודי או של מוסלמים.
כן.
סרוונטס רצה לעבוד בשביל קרדינל ברומא, והוא הביא את התעודה הזאת, אבל היא מפוברקת בשפה יומיומית. אין לה שום גושפנקה,
כן.
שזה גם כן דבר מעניין בפני עצמו. החיות שלו לא יכלו להתחתן, לעשות ניסויים טובים, כי זה מה שקרה עם נוצריות חדשות, זאת אומרת, אלה שבאו ממוצא יהודי, שלא היה להם כסף. הרשימה היא מאוד ארוכה, אבל התעודה שהוא ממוצא יהודי אין לנו.
אז בואי נעבור רגע לרומן. בואי נדבר על הרגע הזה שבו דון קיחוטה מתפרסם.
מה הוא כתב שם?
הוא כתב לפני רק מחזות, והוא לא היה בכלל מפורסם בידוע. כך שזה אחד מהדברים המפתיעים, שמישהו בסביבות שנות ה-50 יוצא עם ספר כמעט ראשון, רומן, ומיד הרומן זוכה להצלחה אדירה. באותה שנה יש שש מדורות. שניים הם רסמיות ועוד ארבע פיראטיות. זה אומר שבחברה שרוב האוכלוסייה לא יודעת קרוא וכתוב, ההצלחה, אני תמיד אומרת, אפילו גרוסמן היה מברך על הצלחת הזאת בימינו. אז באמת הספר נתפס כספר מאוד מאוד מצחיק, ספר קומי ששייך לסוגה של הקומדיה. מיד בתהלוכות, קרנבל, תיאטרון, יצא דמות של דון קיחוטה וסנצ'ו, זאת אומרת, ההצלחה הייתה אדירה. זה לא תורגם לכסף בשביל סרוונטס, אבל כן... כן, מאוד מאוד הצליח.
אבל זה לא שהם היו רגילים לקרוא ספרות מהסוג הזה, רומנים. זה לא היה שהיה רומן, והם פשוט אז לא. קראו את זה ואהבו את זה. זאת אומרת, יש כאן סוגה חדשה שבאה לעולם.
נכון. במובן המודרני של המילה, כן. ללא ספק, היה הג'אנר, הסוגה שאנחנו קוראים לזה, האפיקה, האפי, ג'אנר בפרוסה, אבל באמת... כרומן, זה הרומן המודרני הראשון, ולמעשה סרוונטס ממציא את הרומן המודרני, זה כפי שאתם אמרתם, הייתה השאלה, אחד מהשאלות המנחות אותי בכתיבת הספר שלי.
כי בעצם הוא ממציא את הרומן המודרני באמצעות שימוש בהמון המון ז'אנרים, איחוד של כל מיני מאפיינים של ז'אנרים שקדמו לו, ואת כותבת שבעצם חלק מהז'אנרים האלה הוא מכריז על סופם, הוא לא רק ממציא את הרומן המודרני, אלא גם מכריז בו על סופם של ז'אנרים שהוא השתמש בהם כדי ליצור את הרומן הזה.
נכון, הגאוניות שלו הייתה כזאת שלמעשה הוא בין מרכאות כפולות רצח כמה מהסוגות האלה. העיקרית כמובן זה היה, וזה עונה קצת על השאלה שלכם, בסלר, הרב מחר של אותה תקופה, זה היה ספרות אבירים. ולמעשה הקריאה הראשונה שסרוונטס מכריז על זה, גם בפתיחת הספר וגם בסופו, שזה, שהמטרה שלו זה לתקוף ואפילו לסיים עם, עם ספרות האבירים. זאת אומרת שזה פרודיה של ספרות האבירים. כאשר אתם מחפשים קטלוגים של ספרות האבירים באותה תקופה, אתם תראו שדון קיחוטה מופיע כספר ספרות האבירים, רק כפרודיה ספר קומי. ולמעשה אחריו לא נכתב אף ספר חדש, אף רומן אבירים חדש, והוא כן סוגר את הג'אנר.
ואת אמרת מקודם שזו הייתה תקופה, אמנם תור זהב וכולי, אבל גם תקופה של קנאות דתית. אבל הספר הזה לא נכנע לקנאות הדתית. יש בו, תיאורטית לכאורה בעולם של קנאות, זה עלול להיות מסוכן למחבר.
נכון. הספר הוא למעשה יצירת מופת של אירוניה. וכפי שאנחנו יודעים, האירוניה צריכים להבין אותה. אז הוא הצליח להעביר מסרים רבים בלי שהאינקוויזיציה תשים לב. ולמעשה האינקוויזיציה כן צנזרה חלקים, אבל אנחנו לא מבינים, הם חלקים לא חשובים. סרוונטס חותר, זאת אומרת, הוא קורא תיגר במוסכמות חברתיות וגם דתיות וגם של ייחוס. פשוט בוא נתחיל מהעובדה שהקשר בין דון קיחוטה וסנצ'ו זה קשר חברי, כאשר דון קיחוטה אמור להיות איש אצולה במעמד גבוה, וסנצ'ו הוא איש הכפר בלי חסר קול. הוא מדבר איתו וקורא לו סנצ'ו ידידי, סנצ'ו אמיגו מיו בספרדית. זה פשוט כבר שבירה מאוד משמעותית. עכשיו, דון קיחוטה לא מקיים כמעט אף מצווה נוצרית, אנחנו לא רואים אותו ללכת למיסה ולא לבידוי, זה גם כן דבר מפתיע, כן? יש רגעים מאוד מאוד מפתיעים, גם כן ש... קוראים לחברה להסתכל על האחר המוקלט, לאויב, כן, שזה המוסלמי, כי יהודים לא היו באותה תקופה, כבן אדם, ולהסתכל על המורכבויות. אני הזכרתי בתחילת השיחה שבתחילת המאה ה-17 היה גירוש המוני, כן, המוני בין 300,000, אולי המספרים יותר גדולים, של צאצאים של מוסלמים שנקראים מוריסקוס. אחד מהדמויות המרתקות וחשובות זה דווקא מוריסקו, שגורש והוא חוזר לספרד. וסרוונטס נותן לו במה, קול, וגם כן הצדקה למה לחזור, ולמה סנצ'ו, שהוא שכן שלו, יכול לבוא ולחבק אותו, וגם כן להגיד לו, ריקוטה זה שמו, ריקוטה ידידי, ולמה חזרת, וריקוטה יענה לו, זה מולדתי, פה נולדתי, אני מתגעגע, אתם מבינים מה זה אומר? ותקופה שהשלטון רצה לשכנע שהגירוש היה מוצדק. וסרוונטס, כן, כותב את זה. זה פשוט, כן, מפתיע, מהפכני, מעורר הרצה, כן?
פרופסור פיין, איך זה שזה מחזיק מעמד הדבר הזה? אחרי 400 שנה זה עדיין הדבר הזה, שזה בדרך כלל לא קורה עם ספרות, זה דברים מתיישנים, אין מה לעשות, אפילו ברמה של השפה מתיישנת.
תראי, אני טוענת שיצירות מופת, אין יצירות מופת, כיוון שיש להם את הפוטנציאל, את החיוניות, לאפשר קריאות שונות בכל דור ודור. וזה מה שקורה עם הספר הזה. כל דור ראה את הדון קיחוטה שלו. אני גם נותנת את הדוגמה של ההשכלה היהודית, ואפילו גם של ביאליק שהיה מתרגם כמעט הראשון. הם ראו בדון קיחוטה את הדמות של היהודי שיצא מהספרייה, מהספרים שיוצא לעולם. ככה הם קראו את דון קיחוטה, ואימצו את דון קיחוטה מסיבה זו.
כן.
אנחנו קוראים את זה בצורה אחרת. קודם כל, מבחינה ספרותית, הספר הזה הוא מפכני, הרומן שמודע לעצמו, זה ששובר את הקיר הרביעי וכן הלאה. וגם כן את ההיבטים שאחד מהם הזכרתי מקודם, זה של אנושיות, של זכויות אדם אפילו. יש לי את החוויה המאוד חזקה השנה, בשנה שעברה, לקרוא את הספר יחד עם תלמידים שעברו חוויות קשות בתוך תקופה כל כך קשה, ושהתלמידים, הסטודנטים, מגלים בו דברים שמדברים אליהם היום, עכשיו, שאפילו נותנים להם נחמה. כן, אם תרשו לי שני רגעים
בבקשה.
לקרוא, כן. זה בסדר. אחד מהם זה הרגע שדון קיחוטה אומר, החירות סנצ'ו היא מן היקרות במתנות שהעניקו השמיים לבני אדם, ולא ישבו לה האוצרות שבאדמה ובמעמקי הים. למען החירות אפשר וצריך לסכן את החיים, ואילו היפוכה, השבי, הוא הרע מכל המזומן לאדם.
יפה. אז, אפשר להבין מדוע הם שואבים איזה נחמה, או שזה מגיע אליהם.
ומה הקטע השני?
הקטע השני הוא קטע שונה, אבל גם כן, קודם כל הוא מדבר על משהו שהזכרנו מקודם, דע לך סנצ'ו שאין אדם עולה על רעו, אלא אם כן עולה הוא עליו במעשים. זה דבר אחד, אבל בהמשך, כל השערות הפוקדות אותנו, מעידות שבמהרה נדע שלווה, ומעשינו יצליחו בידינו. כי לא ייתכן שהרע ידמית עד אין קץ. מכאן יוצא שאם נמשך הרע זמן רב, הרי שהטוב מממשש ובא. אז
יפה. הטוב ממשש הוא בא. כן.
כן. יפה. אז אתם מבינים, זה רק פנינות שפתאום אנחנו קוראים בעיניים של ימינו, של מצוקותינו, והספר הזה באמת מביא לנו המון. יש סטודנט אחד מאחד מהקיבוצים שנפגעו, שהתקשר אליי עכשיו, הוא דוקטור, כן? והוא אמר לי, מה שהציל אותי זה קריאה של דון קיחוט כל ערב. באמת.
מה את אומרת?
פנטסטי.
באמת, באמת.
זה הכוח של הספר, הספר הנפלא הזה. תודה רבה לך.
פרופסור רות פיין, מסעו של סרוונטס אל הרומן המודרני, דון קיחוט, יצא בהוצאת מגנס. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם, תודה, תודה, להתראות.
להתראות.